בשיעור הקודם כבר התחלנו לעסוק בקשרים העמוקים שמתפתחים בין יונתן לבין דוד. הם מתעצמים בפרק י"ח, נפש יונתן נקשרה בנפש דוד, יונתן ודוד קורטים ברית. דיברנו על הענווה הגדולה של דוד שקוסמת לכל העם, המלבין וגם ספר עקדת יצחק מדברים על הקשרים הנפשיים בין שני אנשים שהם שניהם גיבורים, שניהם מלאים רוח של מסירות נפש, והרוח הזאת הדומה מחברת, מקרבת אדם, אהבת הדומה לדומה, כך לשון המלבין. ויונתן נותן בעצם לדוד את כוח המלכות שלו, והתפשט יהונתן את המעים אשר עליו והתנאו לדוד מדע ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. ברור ליונתן שדוד הולך להיות המלך, כך אומר הרלב"ג, ודמה שקראת יונתן ברית עם דוד כי ראה אותו מלך על ישראל, בירותו טוב הצלחתו. ובהמשך גם זה מפורש. הרד"ק מאיר פה הערה מאוד מעניינת. עד עכשיו לאור ספר שמואל השם יהונתן הופיע בלי ה, יונתן, למעט מקום אחד, למעט פרק י"א, שם מתואר המבצע האישי, המבצע האישי של יונתן, פרק י"א, סליחה, לא בפרק י"א, בפרק י"א, פרק י"א כתוב, הפרק מתחיל ביונתן, והיא היום היומר יונתן בן שאול אל הנער, והמשך הלך יונתן, וכשמתחילה הליכה ממש אל תוך מחנה פלישתים, הליכה מלאת האומץ והאמונה, פסוק כבר נאמר ויומר יהונתן אל הנער, נלכה ונעברה אל מצב הרעילים, אולי יעשה השם לנו כי אין לה השם מעצור להושיע ברב ובמנעת. פסוק ח' ויומר יונתן אנחנו עוברים אל אנשים וכולי, נתנם השם בידינו וזה לנו האות. אז זה שני הפעמים היחידות שמופיע השם יהונתן, אבל בשאר הפרק ובשאר הפרקים בכלל בדרך כלל מופיע יונתן. ובפרק י"ח אצלנו מתחולל השינוי. אומר הרד"ק, מכאן, מפרק י"ח ואילך עד סוף הספר תמיד יופיע יהונתן. שינוי לכאורה של מילים, של מילה, אבל אפשר לומר שיש כאן שינוי עקרוני. הקשר בין יונתן לדוד הוא קשר של נפש בנפש. יונתן בעצם מקבל חיות מחודשת, מקבל שם חדש, התחדשות אישיותית, נפשית, כתוצאה מהקשר עם דוד. אותם חלומות, אותם חזיונות, אותו אומץ לב שהיה לו בצורה ספונטנית, טבעית, שם בפרק י"ד, כשהוא לחם נגד המבצע היחידי מול הפלישתים, שהוא אמר, יעשה השם לנו, אין לה השם מעצור להושיע, אותה אמונה, אותה רוח, קורמת עור וגידים בצורה מסודרת, פומבית, לאומית, אצל דוד, כן, במהלך של ההליכה של דוד אל מול גוליית. הוא אומר דברים מאוד ברורים, את אותם דברים שיונתן אמר אולי יעשה השם, דוד אומר בצורה מפורשת ובוטחת. כן, דוד אומר מה יעשה לאיש, ואז הוא אומר חרף מערכות אלוקים חיים. וכשדוד ניגש אל מול הפלישתי הוא אומר אתה בא בחרב וחנית ואנכי בא בשם השם צבקות, היום הזה יסגירך השם בידי ויקיטיך וידעו כי יש אלוקים בישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב וחנית יושיע השם כלה השם המלחמה. אותם דברים שיונתן אמר בחווה בינו לבין הנער כמבצע אישי נסתר הופכים להיות לדברים מכריעים, ציבוריים, שנאמרים בסימני קריאה חזקים על ידי דוד. ו דוד במובן מסוים כשהוא נלחם נגד גוליאת זה קודם כל מלחמה רוחנית. דוד אומר משפטים לעיני כל הציבור, אחרי שהוא מדבר עם כל הציבור. יונתן מרגיש שאותה רוח, אותה תחושה פנימית שהייתה לו, מקבלת אצל דוד עוצמה אחרת. ויונתן מקבל מדוד חיות חדשה, שם חדש, גדילה, יהונתן, משהו נוסף לו. יותר מזה, יונתן, לכאורה יש פה רמז לשם הוויה, יוד כו, יש פה איזה שם, שם השם, איזושהי עמדה אלוקית, קדושה חדשה שמתגלה ביונתן. הקשר בין דוד ליונתן מקלה ליונתן מרחב רוחני חדש, חמצן שהוא חיכה לו. האהבה הזאת היא בעצם מצא אמין את מינו, מצא יונתן את מה שהוא חלם עליו כל הזמן. כשדוד חוזר מהקרב, והיא בבואם, ושוב דוד מכות את הפלישתי, ותתנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות. באופן די ברור, מטרת השירה של הנשים, כמו שנעבר פסוק ו, לקראת שאול המלך. זאת אומרת, מטרת הנשים היא להריץ את המלך, לחזק אותו. בוודאי ובוודאי שאין מחשבה אצל אף אחד להחליש את מעמדו של המלך. אנחנו נראה בעזרת השם בהספד שישא שאול דוד על שאול בתחילת שמואל ב' פרק א', הוא מקונן, אז הוא אומר בפסוק כ"ד, בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב הלבושכם. בנות ישראל מאוד אהבו את שאול, הוא היה דואג לבנותם, זנן מפרנסם, מלבישם שנים עדנים, דואג להם לתכשיטים. הוא היה בעל לב רגיש ודאגה לכל הנשים שהבעלים שלהם הולכים לקרב. ודאי שהנשים כשהן באות פה עם תופים ומחולות, כולן באות לקראת המלך, לקראת שאול. גם המלבין מפרש שכשהן אומרות עיקה שאול באלפיו ודוד ברבותיו, קל שאול באלפיו זה החרבות, המכה של המכות הנשק, ודוד ברבותיו, הכוונה שדוד הצליח באבנים, ברבותיו הוא מפרש האבנים שלו להכות את גוליית. אבל גם אם לפרש כפשוטו שעיקה שאול באלפיו ודוד ברבותיו, יש פה מין השוואה כזאת. אף אחד לא חשב לרגע לקעקע את תוקף המלכות. ודאי וודאי שדוד באופן אישי לא חשב לרגע אחד לפגוע בנאמנות המוחלטת שלו לשאול. כן, בפסוק ה', ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול. ודוד חוזר כמנצח, אבל עומד בעמדת חייל נאמן למלך. מה שהוא שואל אותו, הוא שולח אותו אליו, הוא הולך, הוא לא מחפש רגע אחד איזה משהו, איזה מעמד מיוחד. ולכן צריך ודאי לראות שהעוינות של שאול שהולכת ומתפתחת היא אינה עוינות על רקע אמרת הנשים, שהנשים אומרות משהו ולכן זה פוגע בו, ולא על רקע איזושהי חתירה של דוד תחתיו. אף אחד לא רואה בדוד איום על המלך. פסוק ה' נאמר, ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול, ובהמשך אנחנו נראה שכל ישראל ויהודה אוהב את דוד. אף אחד לא רואה בדוד איזשהו גורם מאיים על המלכות. המלכות, העוינות הולכת ומתחדדת מספר פעמים דווקא בזמן שדוד מופיע לא כחייל אלא דווקא כמנגן. נכון ששאול עוין את דוד אחרי שנתנו לדוד רבבות, אבל זה עדיין לא היה סיבה ממש לכעוס עליו. אנחנו רואים מספר פעמים שהכעס העיקרי והתגובות הקיצוניות והקשות ביותר של שאול התרחשו דווקא כשדוד לא מתפקד כגיבור צבאי אלא כנגן. בפסוק י' אצלנו בפרק, ותצלח רוח אלוקים רעה אל שאול והתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן, ואז ויתל שאול את החנית ואומר הכה בדוד ובקיר, ויסוב דוד מפניו פעמיים הוא מכה אותו. וגם בהמשך בפרק י"ט דוד מצליח להכות בפלישתים מכה גדולה, אבל בפסוק ט' כתוב ותהי רוח השם רע אל שאול לביתו וישב וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד, ואז ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר. ודווקא בזמן שדוד מנגן, זה הזמן שמתעוררת בלב שאול תגבור את הכעס בצורה הכי הכי חזקה, השנאה והעוינות, עד כדי רצון נורא לזרוק עליו את החנית. דוד המנגן זה אותו דוד שעוד טרם הקרב עם גוליאת. דוד המנגן זה דוד של פרק ט"ז, שהוא נלקח על ידי העבדים כמי שאמור להציל את שאול מהרוח הרעה. זה הסוד הגדול של בית המלוכה, שאסור לגלות אותו. שאול זה מצב מאוד מאוד קשה. שאול מפסיק לתפקד, רוח השם שר המאים שאול מבעט אותו רוח רעה. שאול מתקשה לשלוט ברגשות שלו, במחשבות שלו, מתקשה לנהל את בית המלוכה, מתקשה להתפקד כמלך ישראל. ומה שמציל אותו, ומה שעוזר לו להחזיק עמדה, זה פלא גדול במנגינה של דוד. משהו במנגינה של דוד, משהו ברוח המיוחדת של דוד, ברוח הקודש, באיכויות הנפשיות שזורמות משאול, מדוד אל שאול, מאזנות את שאול, ממקמות אותו. תן לנו הפרק שנאמר ואם ממחרת ותצלח רוח אלוהים ראה אל שאול ויתנבא בתוך הבית. רש"י אומר לפי התרגום והשתתי בגו ביתה, התנהג כשוטה, מדבר דברים שאינם ניכרים, התנהגות לא דברי שטות, התנהגות של לא אחראית. זה דבר הכי מפחיד והכי נורא. המלך יודע שהוא עלול להגיד דברים של שטויות, או עלול להתנהג בצורה לא רציונלית. אסור שאף אחד ידע מזה. ביום שבו הציבור, הצבא, האומה תדע שהמלך לא מתפקד, שהמלך יכול להיות שיש לו רגעים של חוסר שליטה, זה יכול למוטט את כל האמון של העם במלך. זה למוטט את בית המלוכה. בית המלוכה נמצא בסכנה, אסור שאף אחד ידע מזה. אבל מי שמציל את בית המלוכה, מי שמציל בעצם את מלכות שאול, זה דוד. התלות המלכותית של שאול הולכת וגדלה, יותר ויותר תלוי בדוד. את הדברים האלה עוד נראה מפורשים בעזרת השם כשנלמד את פרק כף בחתם סופר. חתם סופר בדרשות על התורה נאמר את הדברים האלה במפורש. יותר ויותר שאול זקוק אנושות לדוד לידו. זה עצמו רק מגביר את השנאה. שאול רואה שכל המלוכה בעצם נמצאת ביד של דוד. המפתח למלוכה נמצא אצלו. הוא מציל את המלך שאול ברמה הצבאית האסטרטגית כשמגיע גוליאת. הוא מציל את המלך שאול יום יום מפני השיגעון של שאול. הוא מציל את שאול. המלך שאול לא שווה דבר בלי דוד. הוא כמעט קרס אל מול גוליאת, והוא כמעט קורס כל יום אל מול רוח הרעה שמבעטת אותו, ודוד הוא המציל. דוד הוא בעצם המלך האמיתי. מי שמחזיק פה את המלך, את המלכות של שאול, זה דוד. השנאה, ההתנגדות, הפחד, הוא בעצם התחושה האמיתית שאי אפשר למלט ממנה, שהמלכות עוזבת אותו. בית המלוכה הולך ומתפורר לנגד עיניו. המעמד העצמי שלו כמלך הולך ונעלם. כשבית המלוכה הולך וקורס, הקירות של בית המלוכה הולכים ומתמוטטים. פסוק י"א, ויתל שאול את החנית ואומר הכה בדוד ובקיר, וגם בפרק י"ט פסוק י' ויח את החנית בקיר. כששאול זורק חנית על דוד, באופן, אפשר אולי באופן ציורי, התנך אולי רומז לנו, שכששאול זורק דוד, על דוד חנית, הוא זורק בעצם על הקיר של ארמון המלוכה חנית. לזרוק חנית על דוד זה לזרוק חנית על הקיר, על הבית שלך. אתה הולך והורס לעצמך את בית המלוכה. זאת הסתירה הפנימית שנמצא בשאול, שמסובכת מאוד. צריך את דוד, וזה עצמו דבר שמאוד מאוד מציק לו.
הרב, למה כתוב בשני המקומות, גם בפרק י"ח וגם בפרק י"ט, ותצלח רוח אלוהים רע על שאול? מה זה רוח אלוהים רע על שאול? זה לא סתם רוח רע,
זה משהו ממרומי, בוודאי. לאט לאט בית המלוכה מתחיל להרגיש ולחוש. העבדים והאנשים המקורבים אל שאול מתחילים לחוש יותר ויותר שהמלך הוא כבר לא כל כך מלך. מיכל למשל, בהמשך הפרק מתואר שהיא מאוד אוהבת את דוד. כן, מיכל בת שאול חוזר כמה פעמים שהיא מאוד אוהבת אותו. האהבה הזאת היא לא רק אהבה רגילה. האהבה הזאת היא תוצר של בית שהולך ומתמוטט לה. בית המלוכה שלה, בית אביה הולך וקורס. ודוד הוא בעצם החלופה שהיא רואה באביה. פסוק כ"ח הוא מאוד מנגיד בצורה מחודדת. וירא שאול וידע כי השם עם דוד, ומיכל בת שאול אהבתהו. זה בדיוק מה שסיבת האהבה של מיכל, זה העובדה שהשם עם דוד. רוח עוזבת את שאול. מגדיל לעשות המצודות, שהרי בפשט הפסוקים יש קושי. שאול היה אמור לתת את מרב לדוד, ובסופו של דבר מרב התחתנה עם אדריאל המחולתי. ובכל זאת כששאול מדבר עם דוד בפסוק כ"א, הוא אומר לו בשתיים תתחתן בי היום. שתיים תתחתן לי, הכוונה, יש לי שתי בנות, תתחתן עם אחת מהן. הרי לפני רגע אחד סיפרנו שמרב התחתנה עם אדריאל, אז איך שאול מציע לו את מרב כאופציה יחד עם מיכל? המצודות מחדש שמרב ניתנה על ידי עצמה לאדריאל, קיבלה ממנו קידושין בלא דעת אביה. הנסיכה, בת המלך, מתחתנת עם מישהו בלי שאבא שלה בכלל יודע. זה מבטא מצב של חוסר הקשבה, חוסר שליטה, חוסר הקשבה של דעת אביה של המלך. כל המערכת היחסים שהולכת ונרקמת פה בין דוד לבין שאול סביב הקידושין למיכל מעצימים את ההבדלים שהולכים וגדלים. דוד רואה את עצמו איש רש ונקלה, כולו ענווה, וכשהוא מקבל את המשימה להביא 100 עולות פלישתים, הוא רואה את זה כמשימה מצד עצמה נגד הפלישתים, לעקות את העולות, לעקות את התומעה הפלישתית. כשדוד מכה הוא לא מביא 100, הוא מביא 200. ויבא דוד את עולותיהם וימלאו למלך, להתחתן במלך. דוד רואה שליחות מלכותית במעשהו. הוא לא רואה בזה רק אמצעי להתחתן. היה מספיק להביא 100, הוא מביא 200. הוא רואה בזה שליחות של המלך, הוא רואה בזה חלק מהמאבק נגד התומה הפלישתית. שאול מצידו רק חושב איך להפיל את דוד. המלבי מסביר שבזה שהדוד יקה בעורלות, שזה דרך ביזיון ודרך, לא דרך קרב רגיל, פתאום להתנפל על סתם אנשים ולבזות אותם כך, זה יגרום לפלישתים איזו התקוממות, איזו סערת רגשות, אולי תפיל את דוד בידם. אבל השם איתו. השם איתו, גם שהוא לא מנהל מערכה צבאית שלמה בשם ישראל, לא עוסק בזה סוגיה פרטית לכאורה, להביא 100 עולות בשביל להתחתן, אולי פה לא תהיה סייעתא דשמיא, אבל לא כך, השם איתו תמיד. השם איתו כי כל כוונותיו שם שמיים, וכל מה שהוא רוצה זה הכל הכל לקדש את שמו. דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. השם עמו גם מצד הקדוש ברוך הוא, וגם מצידו של דוד, שביתי השם לנגדי תמיד. מיכל הולכת ומתקשרת, כמו גם יונתן, לדמות של דוד. שניהם רואים בדוד את העתיד, את מי שהוא בעצם הולך להיות המרכז. אנחנו נראה בפרק הבא, בפרק י"ט, שכשמיכל מבריחה את דוד ועד החלון, היא לוקחת טרפים ושמה במיטה. יש כמה פירושים מהמפרשים מהם הטרפים האלו. אחד הפירושים, מצודת ציון, אומר שהטרפים זאת הייתה צורה של הבעל, צורה של דוד, שמיכל שמרה בביתה איזה מין בובה כזאת, כנראה מין דמות של דוד. כל כך היא אהבה אותו, מרוב אהבה היא רצתה כל הזמן שיהיה לה צורת דוד לידה. גם כשדוד הולך לקרב, כל הזמן רצה את דוד. דוד נותן לה את הזהות, דוד נותן לה את הבית. מיכל, אומר המדרש, מרדה באביה והלכה אחרי דוד. היא רואה בדוד את הבית, את ההמשך, את העתיד. דוד יצטרך בעדינות רבה להקים את ביתו בלי לפגוע בבית שאול. הוא לא מתכוון לפגוע רגע אחד בנאמנות שלו לשאול. הוא לא מתכוון לקעקע את התפקיד של בית שאול. הוא ינסה עוד ועוד בכל מיני דרכים לנסות למקם את ביתו של שאול בצורה של מסודרת, בצורה שאיתה שאול הולך וימצא את מקומו. דוד ינסה, שאול יצטרך להכריע האם הוא שונא, רואה בדוד אויב, או שהוא הולך ומשתף פעולה עם הכוח המיוחד הזה של דוד. הדברים האלו התבררו בפרק י"ט וגם בפרק כ' שיבוא אחריו.